רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות סטארט-אפ ניישן פיינדר, הפלטפורמה שתיצור לחדשנות שלך הזדמנויות עסקיות. המטרה של פיינדר מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל היא אחת, להיות שער לעולם החדשנות הישראלי. פיינדר היא פלטפורמה שמרכזת את מיטב הסטארט-אפים הישראלים. גם הסטארט-אפ שלכם יכול להופיע בפיינדר, וזה לגמרי בחינם. החברה שלכם תזכה לחשיפה מול משקיעים מקומיים ובינלאומיים. בסטארט-אפ ניישן סנטרל מקבלים מאות בקשות בשנה לחיבורים בין משתמשים לחברות. ככל שהפרופיל שלכם עשיר יותר במידע, כך עולה הסיכוי של החברה שלכם ליצור קשרים עם ארגונים, ממשלות ואנשי עסקים מובילים שמחפשים סטארט-אפים חדשניים להשקיע בהם. איך עושים את זה? פשוט תיכנסו ל-finder.startupnationcentral.org ועדכנו את פרטי החברה שלכם. השירות חינמי לחלוטין. finder.startupnationcentral.org.
היי, זה רן. לפני שנתחיל, הודעה קצרה למי שמאזינים לנו באמצעות אפליקציות. בימים הקרובים אנחנו עוברים לשירות אחסון קבצים חדש. אם ניסיתם להאזין לפרק כלשהו וקיבלתם הודעת שגיאה, אל יאוש. כל מה שצריך לעשות הוא למחוק את הפיד של התוכנית או לעשות unsubscribe, ואז להירשם אליה מחדש והכל יסתדר. זה הכל. האזנה נעימה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום, אנחנו שוב עושים עסקים, אבל הפעם במתכונת חדשה ושונה. עושים עסקים השבוע, התייחסות שבועית לאירועים כלכליים מרכזיים שקרו במהלך השבוע האחרון. זה לא מחליף את פורמט הרעיונות של עושים עסקים, אלא מצטרף כחלק מהפיד של התוכנית. בכל פרק אנחנו נצלול קצת לעומקם של דברים וננסה להבין גם מה עומד מאחורי הכותרות הכלכליות של השבוע. זה ניסיון, אני אשמח לקבל את התגובות שלכם, אתם יכולים לכתוב באתר הבית שלנו או ישירות אליי בכתובת המייל hagaigo101@gmail.com, תוכלו למצוא את הכתובת המדויקת גם באתר. הנושא המרכזי שלנו השבוע הוא עליות המחירים במשק שפתאום קופצות עלינו מכל עבר, החל ממוצרי היסוד כמו פסטה ולחם ועד חשמל, מים וכל מה שמשתמע מכך. ואני הולך לדבר על זה עם מי שיצא ממש עכשיו מישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת שדנה בכל נושא ההתייקרויות, נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש. שלום שרגא.
שלום וברכה.
מדברים הרבה בימים האחרונים על העלייה במחירי החשמל, אבל ההתייקרויות במשק הרי לא התחילו עם החשמל, נכון? התחיל כבר קודם עם גופים גדולים שהודיעו שרוצים לעלות מחירים, אוסם, קוקה קולה, תנובה.
צריך קודם כל לזכור מספר דברים. מאז 8 שנים האחרונות, כאומר, מאז המחאה בעצם, מפעלי המזון הקפידו מאוד שלא לייקר מחירים. דוגמה, אתה אומר אוסם, אוסם לא העלה את המחירים שלו 8 שנים באגורה אחת. מצד שני, באותה תקופה עלו הרבה מאוד עלויות שקשורות כמובן רובן בממשלה, כמו למשל עלות השכר, כמו למשל בלויים על הסולר ודברים אחרים, מים, ארנונה. כל העלויות האלה ביחד הם כ-22% מאז 8 שנים האחרונות ועד היום. בחלק מהמפעלים חומרי הגלם עלו, בחלק אחר הם ירדו, לכן בסופו של דבר כל מפעל עושה את החשבון, בוודאי חייב לעשות את החשבון שלו, ואם אני אומר שהעלויות מתייקרות, אז גם המחירים מתייקרים, הרי אי אפשר לצפות שמישהו יחשוב שעלות שכר המינימום עלתה, ושקיצור שבוע עבודה עלה, ולהוסיף עוד חופש זה עלה, ולעלות בלו על הפחם זה מייקר את המוצר, אז כך שבסופו של דבר כל אחד עושה את החשבון ואת המחיר שלו, ובמינימום הנדרש הוא מעלה. כמובן, אתה יכול גם לעבור לתעשיות האחרות שמפוקחות, ולראות שלמשל בלחם, הממונה על המחירים שבודק את ההתייקרויות ולא נותן לעלות. רק לאחרונה עמד לאשר 3.4%. אותה ועדה שמאשרת את המחירים המפוקחים בחלב, אישרה 3.4%. כלומר, מספיק שני אלה בשביל להבין של, ששלושה אחוז, אפילו בשנתיים האחרונות, זה התייקרות שקרתה במשק, ולכן מפעלים צריכים לעלות. ברור שהיינו שמחים שאף אחד לא מעלה, אבל אני יכול להגיד לך, וגם בדקתי אתמול, את הרווחיות של החברות היא הרבה הרבה יותר נמוכה מהחברות המזון בחול, כי הייתה טענה כאילו שהם הולכים להגדיל לעצמם את הרווח.
כן.
לשמחתי זה לא כך.
תגיד, אולי זה קשור לכך, יש כאלה שאומרים שהגופים שאני עכשיו אנחנו מציינים, שמעלים את המחירים, אולי זה קשור לזה שהם, חלקם לפחות, זה גופים חזקים, מונופוליסטיים בשוק, שיכולים לעלות בעצם את המחירים מתי שבא להם.
תראה, אם זה היה נכון, אז הם היו עושים את זה בשמונה שנים האחרונות, למה הם לא עשו את זה?
כי הם חששו, לא הייתה לגיטימציה לעלות מחירים.
אני אלך את זה בכנות רבה. כשאתה אומר גופים מונופוליסטיים, אז בוא נשתמש במינוח הזה במדויק. גוף שהוא מונופול, לא מעלה מחירים כשהוא רוצה, אלא כשמאשרים לו לעלות מחירים. והדוגמה היא נושא החלב. הנושא בכל מיני מקומות אחרים, הם נמצאים בפיקוח של מונופולים, או בפיקוח של מחירים, אם המחירים בפיקוח. אני אומר לך שבעובדה, כשמחירי המזון לא התייקרו בשמונה שנים האחרונות, זאת אומרת, אנשים מבינים מה הם צריכים, מה הם יכולים, וכאשר הגיעו מים עד נפש, וכאשר, תראה, הרי כולם חוגגים שעולה שכר המינימום, כולם חוגגים שמקצרים את שבוע העבודה, כולנו שמחים שמוסיפים לנו ימי חופש. בסוף מי משלם את זה? מי בסוף משלם את זה? זה חייב להיות בסוף להבין, כולם, ראוי שהציבור יבין. זה בסוף מוטל על, על, על המוצר.
הבנתי, זאת אומרת שאנחנו חוגגים, אז בעצם אנחנו צריכים להתאבל, כי בעצם זה הולך להיות מגולגל עלינו.
לא, אנחנו צריכים להבין שאם במדינת ישראל מעלים את השכר, ואגב, אני בין אלה שחושבים שהיה צריך לעלות את שכר המינימום, אני לא מתווכח, אבל כשמעלים את שכר המינימום, זה בסוף מוטל על המוצר. כשמעלים את הבלו על הסולר, ולהניע קילומטר מסעית עולה יותר ביוקר, זה בסוף עולה על המוצר. וכל אחד מאיתנו עובד באיזשהו מקום, וכל אחד יודע שיש תמחיר בעסק, ובתמחיר הזה נכנסים כל ההוצאות בחשבון.
כן, ואז זה מגיע אלינו. תגיד, איך פתאום היא הגיעה חברת החשמל ורוצה לעלות את המחירים? מה קרה שם?
תראה, חשבון החשמל, כפי שמאושר מפעם לפעם על ידי רשות החשמל, לוקח בחשבון את ההתייקרויות או את ההוזלות שיש בענף הזה, ומאשר לחברת חשמל, אגב, כמו כל מונופול, מאשר את המחיר, וזה בדיוק מה שהתכוונתי, שיש מי שמאשר. ובין היתר לחברת חשמל, מאשר גם כל מיני תקציבים של פיתוח. למשל, בארבע שנים האחרונות, אושר להם קרוב ל-8 מיליארד שקלים להמשך פיתוח. הכעס, וזה ראוי אולי שהציבור ידע, הכעס הגדול, שהם לא מוציאים את הכסף שהם גובים מאיתנו בתעריף עבור הפיתוח, את אותם 8 מיליארד הם גבו, אבל השקיעו בפיתוח רק 3 מיליארד. 5 מיליארד האחרים הלכו לכיסוי חובות, הלכו לפנסיות, הלכו אני לא יודע לאן. ולכן באיזשהו מקום הפיקוח על מה שחברת חשמל עושה עם הכסף חייב להיות עדוק. מצד אחד נותנים להם בתעריף, מכירים להם בכל מיני הוצאות, מצד שני חייבים לבדוק שההוצאות באמת הולכות למקום שהכירו להם, ואם זה לא כך, אז צריך לעצור ולהגיד לחברת חשמל, גברתי הנכבדה או אדוני הנכבד, אם אתה לא משקיע את אותם 8 מיליארד שקלים בפיתוח, אז תתכבד ותחזיר את הכסף לצרכנים, כי לא ייתכן לשלם על משהו שאתה לא מקבל.
כן, אבל עכשיו בכלל בכל הנושא הזה של החשמל, מאשימים בעיקר את מתווה הגז, שהוא אשם בחלק מהותי מהעלייה הזאת.
לא מאשימים, גם פה יש בלבול גדול במושגים, לא מאשימים את מתווה הגז, מאשימים את חוזה הגז שחתמה חברת חשמל.
שהוא חלק מהמתווה.
לא, תן לי. חברת חשמל חתמה על חוזה גז הרבה הרבה לפני מתווה הגז. היא הייתה לקוחה הראשונה של תמר, והיא חתמה על הגז והיא קנתה גז. מה שקרה באותו זמן שהיא חתמה, היו צריכים לנסח בחוזה את נוסחת ההצמדה. כלומר, איך הגז יעלה או ירד בהתאם למצב בשוק. עכשיו, בדרך כלל, באותו זמן חוזה הגז נחתמו צמוד למחיר הברנט, לנפט. מי שהייתה אז ראש רשות החשמל, אמרה בשום פנים ואופן לא, אני רוצה שהם יחתמו צמוד למחיר האמריקאי. והכריחה את חברת חשמל, בתור הרגולטור, לשנות את החוזה, וחברת חשמל שינתה את החוזה, והוא צמוד היום לאיזה יוקר מחירים בארצות הברית, שאין לו כמובן שום קשר, לא למחיר הדלקים אלטרנטיביים, לא לכלום. ואנחנו מוצאים את עצמו היום במצב שחברת חשמל משלמת עבור הגז שהיא קונה הרבה יותר ביוקר מאשר כל צרכן בישראל. היא היום הקונה שמשלם עבור הגז במחיר הגבוה ביותר שמישהו משלם על גז במדינת
רגע,
ישראל.
רגע, אז מה אתה אומר לי בעצם? שבזמנו, מה שנחתם בזמנו, בעצם מישהו ברשות החשמל לקח הימור על מחיר הגז, והיום אנחנו משלמים את המחיר?
במפורש, במפורש. ואם אתה תרים טלפון ליושב ראש חברת חשמל, ותשאל אותו, למה חתמתם על נוסחת הצמדה מוזרה כזאת, שלא כמו שכולם חתמו, הוא יגיד לך שרשות החשמל הכריחה אותו לחתום, היא לא אישרה לו את החוזה אחר, בתנאים אחרים, והם חתמו, והיום הם משלמים יותר ביוקר מכל צרכן בישראל, יותר מכל מפעל. היית מצפה שהם ישלמו פחות מכולם בגלל הגודל. כן. ולכן הם חתומים על חוזה שערורייתי. עכשיו, מה זה הם חתומים? זה בדיוק השאלה שלך. הרי מי משלם את החוזה השערורייתי? אנחנו בתעריף החשמל.
כן, תגיד, ואי אפשר לפתוח את החוזה הזה? אני הבנתי שהחוזה הזה עד על שנת 2021 אי אפשר לפתוח אותו. מה זה אומר? זה אומר ש...
תראה, חוזה, אני אענה לך בו, חוזה מטבעו הוא חוזה שנעשה בין שני צדדים. חוזה זה לא דבר שהוא טוב לך אתה פותח, שהוא לא טוב לך אתה לא פותח, אתה לא יכול לקחת חלק ממנו. ויכול להיות, דרך אגב, שהייתה תקופה שהחוזה הזה היה טוב מאוד לחברת חשמל והיה פחות טוב לצד השני. אז למה? אז היית מצפה שהצד השני יבוא לפתוח אותו. ולכן חוזים מטבע הדברים מכבדים שני הצדדים. ואני כרגע לא עוסק. יכול מאוד להיות, דרך אגב, שאפשר כן לבוא בדברים עם תמר ולהגיד להם, תקציבו, בואו נסגור את החוזה קודם ונפתח חוזה חדש, כי במילא אנחנו צריכים בעוד שנתיים לעשות חוזה חדש. אני חושב שיש היום איזשהו שוט לחברת חשמל, כי היא לא תצטרך בעוד שנתיים דווקא לחתום עם תמר, היא תוכל גם לחתום עם אחרים. אני חושב שבתנאים המסחריים שנוצרו, שתמר יודעת שהיא לא הולכת להיות הספק היחיד בעוד שנתיים, אז יכול מאוד להיות
שאפשר להלחיץ אותה. שאפשר להלחיץ אותה
עכשיו
כבר.
עוד פעם, אני לא אומר להלחיץ, לעשות מה שכל איש עסקים רגיל היה בא, ובטוב אגב, לא בכוח, היום החבר'ה, תראו, יש פה סיטואציה מאוד ברורה, אני היום במחיר גבוה מאוד, לא כלכלי, משלם לכם, אין לי טענות, זה החוזה בינינו, יחד עם זה, אתם יודעים, בעוד שנתיים הוא נגמר, תגיד, בואו לנחתום היום כבר חוזה מראש.
אמר היום בוועדת הכלכלה, שבוע שמחנה הציוני, אבי גבאי, שאם יורידו את מחירי הגז, אפשר להוריד את מחירי החשמל, לא להעלות אותם, להוריד אותם ב-20%, אתה מקבל את הנתון הזה? זה ריאלי?
אני לא עשיתי את החשבון, תראה, אני לא עשיתי את החשבון הזה, אם זה 20% או לא, הרי אני לא מכיר את המחיר בדיוק שמשלמים, ולא לאן הם יגיעו במסע ומתן. איך אנחנו יודעים? מסע ומתן שעוד לא התחיל, אתה יודע לאן תגיע? אבל אני רק אומר דבר אחד, אין לי ספק, היות והגז הוא הדלק העיקרי שהיום חברת חשמל משתמשת בו. אז אין לי ספק שאם יורידו את מחיר הגז, ירד מחיר החשמל. זה אין ספק. אני רק אומר לך שבשיחה לא של פוליטיקאים, אלא בין אנשי עסקים, במצב שנמצאים היום עם חוזה מול תמר, עם הלוח הזמנים שעומד מול עיניהם גם של תמר וגם של חברת חשמל, ראוי לפנות לתמר, לבקש, אני חוזר ואומר, לבקש, כמו בין אנשי עסקים, רבותיי, יש פה מצב לא נורמלי, בואו תלכו לקראתנו, אנחנו נלך לקראתכם בדברים אחרים, ואני חושב שזה נכון ככה לעשות.
תגיד, אני מניח שאם הניסיונות לא יצליחו והמחירים יעלו, מחירי החשמל ובעקבות מחירי המים, זה באופן אוטומטי הולך להתגלגל לכל המשק, נכון?
בוודאי, בוודאי. תראה, גם זה דבר שחשוב שיבינו הלקוחות שלך. הרי כל משק בית בישראל משלם את החשמל פעמיים. פעם אחת בתעריף הביתי שלו, כל אחד, זה עולה, זה מתייקר, משלמים יותר. ופעם שנייה, שהוא קונה מוצרים, לא משנה איזה מוצר שהוא לא קונה, המפעלים עובדים על חשמל, לא עובדים על משהו אחר. וברגע שהם עובדים על החשמל ומתייקר להם, אז שוב פעם, אני חוזר למה שדיברנו לפני מספר דקות, אז בעלויות שלהם, מתייקר סעיף החשמל או המים, מים זה חומר גלם בתעשיית המזון, הרבה מאוד תעשיות, ואז כן. מחיר המים מתייקר, ואז המוצר מתייקר.
כן, בוא נדבר על המחאה, בוא נחזור לעניין המחאה רגע, או נחשוב וננסה להבין אם היא הולכת לחזור, מה אתה אומר על מחאת האפודים הצהובים? זה משהו שיכול לצבור תאוצה, זה יכול לחזור לממדים של 2011 לדעתך?
תראה, קודם כל אני, אתה יודע, למדתי לא לזלזל בשום דבר. באמת, אנשים מביאים מחאה, אז כנראה שכואב להם משהו, למרות שאני אומר לך, לצערי הרב, אנחנו גילינו גם ב-2011, שלפחות חלק מהאנשים, רצו להביע מחאה בשביל להביע מחאה, לא שהם ידעו בדיוק, לא שהייתה להם תוכנית דרמטיבית. אני בין אלה שמעדיפים, כמובן שמחאה, אם יש מחאה, צריך להשמיע אותה, אבל אני גם מנהל שחושבים שגם צריך להציג איזושהי תוכנית אלטרנטיבית, ולפחות בתקופה שאני נשיא את ערוץ הסיינים, ההתאחדות מעולם לא אמרה, צריך לעשות ככה, מבלי להגיד איך לעשות את זה. למשל, אנחנו מדברים על הוזלת החשמל, כן, יש לנו תוכנית, איך אפשר להוזיל את החשמל? אמירה, אפשר להוריד את החשמל ב-20% זה על הכיפק, איך עושים את זה? אז אני חושב שצריך להגיש תוכנית אלטרנטיבית, ומישהו צריך לשים אותה על השולחן. אתה רוצה להוזיל את מחיר המים? איך אתה רוצה להוזיל? אתה רוצה להוזיל את הארנונה? הרגע דיברתי. בוא נשים מקדם התייעלות, ונוזיל את הארנונה לאורך ציר הזמן. לכן אני לא מזלזל במחאה. אני הייתי חושב שכשיש מחאה, מישהו צריך לשים אליה לב. אגב, אם היא מתפתחת ואם היא לא מתפתחת.
לא, השאלה, אבל אתה חושב שהיא תתפתח, אתה יודע, כי מי...
לא, אני לא חושב שהיא תתפתח, אני לא חושב שהיא תתפתח. מסיבה אחת ברורה, לא שהם לא צודקים באמירות, ולא שלא מרגיז ההתייקרויות, אבל כאשר שר האוצר לקח את זה ברצינות, והוא אומר, רבותיי, אני מתכוון שמחיר החשמל לא יעלה בסכום שרשות החשמל חשבה לעלות אותו. או שאני אפתור את זה דרך פריסת התשלום, או שאני אפתור את זה דרך סיפסוד המיסים על הדלקים, או שאני אפתור את זה בדרך של לחתום ערבות מדינה לחברת חשמל שתיקח הלוואה ותממן את זה דרך זה, אבל כשהוא לוקח על עצמו לטפל בבעיה, אז אין טעם הרי למחות, כי זה בדיוק המטרה. המטרה, להאיר את עיניו של מישהו. שר האוצר אמר מהר מאוד, ב-no time, אני מתכוון לטפל בזה.
כן.
אני כבר לא מדבר על מעם דיפרנציאלי, שגם את זה אני חושב צריך לעשות. בכל העולם הנאור, ואתה יודע, לא נעים להגיד, אבל כנראה שמה שטוב לכולם, צריך להיות גם טוב לנו. חלק נכבד מאוד ממדינות ארצות הברית, רוב מדינות מערב אירופה, המע"מ על המזון הוא בין 0 לבין 7%. באנגליה 0.
כן, אצלנו לא אוהבים, אצלנו לא אוהבים מע"מ דיפרנציאלי.
אז רגע, תכף אני אגיד לך, לא אוהבים, לא אוהבים זה בסדר, ולשלם גם לא אוהבים. אז בוא צריך להחליט מה לא אוהבים יותר. אז כשאני אומר, בוא נוריד את המע"מ על המזון ל-7%, אני לא אומר לפגוע בהכנסות המדינה ממיסים. אני אומר, בואו נבטל את המעם אפס על הפירות וירקות, בואו נבטל את המעם אפס באילת, בואו נעשה במקום מעם אפס, מעם של 7% על כל המזון, כי הרי בעצם גם היום יש לנו מעם דיפרנציאלי.
כן.
מה, אפס באילת, אפס על הפירות וירקות, זה לא מעם דיפרנציאלי?
כן, אפרופו משרד האוצר, זה חתיכת מטען צד כל מה שקורה עכשיו מבחינת משה כחלון, שר האוצר, מיוחד שאנחנו נכנסים כן. לשנת בחירות.
בהחלט, תשמע, ברגע ש... הצמיחה יורדת, ואגב, עוד פעם, אני גם לא מתפלא על זה, אני תבדוק, אני אמרתי את זה לפני שנתיים. בעיניי העובדה שהצמיחה בשנתיים האחרונות, או בשלוש, הייתה מבוססת על הצריכה הפרטית, ושמה זה בא מהלוואות של משקי הבית, ולא צמיחה ברת קיימה שבאה מגידול בתעשייה, בייצור, בדברים שהם פה בשביל להישאר.
כן, בוא נקרא, בוא נקרא לילד בשמו, שאתה יודע, זה מושגים כאלה בכלכלה, אבל מה שאנחנו בעצם אומרים זה שחלק גדול, נגיד מזה שהארץ מלאה במכוניות חדשות, זה מזה שאנשים לקחו הלוואות בבנקים, וכתוצאה נכון? מזה קנו מכוניות, וזה הגדיל את הצריכה, ואז כאילו הכלכלה צומחת.
נכון, ואז הצמיחה גדלה, אבל הגיע רגע שצריך לשלם את ההלוואות של המכוניות. עכשיו, אם את ההלוואות אתה פורע מזה שאתה בינתיים צמחת בתעשייה, למשל, והגדלת את השכר, והגדלת את התפוקה התעשייתית, והגדלת את הפריון, אז יש לך מאיפה לשלם. אבל אם אתה משלם את זה מאותה הכנסה שהייתה לך קודם, אז צמצמת בחזרה את ההכנסה הפנויה שלך, ואתה אז לא קונה משהו אחר, ואתה קונה פחות רעיתים או פחות משהו אחר, ואתה בא ואומר, אני הקטנתי את הצמיחה עוד פעם. ולכן הצמיחה קטנה עוד פעם, כי לדעתי היא לא גדלה בצמיחה ברת קיימה, אני לא רואה איזה השקעות דרמטיות בתעשייה, ולא בענפים אחרים. אז אנחנו רואים שהצמיחה מצטמצמת, אנחנו רואים את הגירעון גודל, כי חלק מההכנסות האלה היו חד פעמיות, וברגע שהם נעלמו, הם נעלמו. אז היום צריך להתמודד עם מציאות קשה.
לא, לא, ואז אני מגיע, אני חוזר לכחלון, ואז מגיע לו המטען הצד הזה של ההתייקרויות האלה, ואני אומר שוב, בשנת בחירות, אז בעיה לא פשוטה עבורו, ולכן הוא יעשה הכל בכדי שהם לא יקרו.
אתה צודק לגמרי, אבל וזה בדיוק הבעיה שלנו. זה בדיוק הבעיה שלנו.
כן. טוב, אז עם הבעיה הזאת אנחנו... נתמודד כנראה בעתיד הקרוב. שרגע ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה לך בינתיים.
תודה רבה גם לך.
להתראות.
להתראות.
עושים עסקים, עורך יוסי מץ, רשת עושים היסטוריה, עורך ראשי רן לוי, המנהל העסקי דני תימור, אני חגי גולן, להתראות בפרק הבא.
היי, אתם מאזינים לפרסומת. ובדרך כלל כשאתם מזנים לפרסומת, אז קשה לדעת אם הבן אדם שמקריין באמת מאמין במשהו מפרסם, משהו פשוט קורא את הטקסט שנתנו לו. אבל במקרה הזה, אתם יכולים להיות לגמרי בטוחים שאני מאמין ב-100% במוצר שאני מוכר, משום שהמוצר הזה הוא אני. אם אתם שומעים אותי עכשיו, זה אומר שאתם מכירים אותי מהפודקאסטים, אבל יכול להיות שאתם לא יודעים שאני גם עורך הרצאות. אחת מהם, למשל, נקראת ההיסטוריה השגויה לחלוטין של העולם. והיא מדברת על האופן שבו אנחנו מדמיינים את ההיסטוריה לא נכון, בגלל סרטים. יש שם נינג'ות ודינוזאורים וחרבות וסוסים ופיראטים, וזה מצחיק וזה מתאים לכל גיל, ואם אתם במקרה באיזשהו ארגון, חברה או עמותה, ואתם רוצים יום כיף, יום חברה, יום העשרה, יום משהו, בקיצור, אם בא לכם לשמוע ולראות את ההרצאה הזאת, או כל אחת מההרצאות האחרות שלי, על משחקי הכס, או על דיסני, או על האירוויזיון, או אולי בכלל בא לכם מישהו אחר מרשת עושים היסטוריה, כמו רן לוי או בן מיטלמן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לגשת לאתר המרצים שלנו, speakers.ranlevi.com, ושם תמצאו את רשימת ההרצאות המלאה, ודברו איתנו. אני אגיד את הכתובת שוב, כי אף אחד לא זוכר בפעם הראשונה. speakers.ranlevi.com.
שלום, כאן שמעון פרנס, אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט החדש שלי, עושים שיחה שמו. בכל פרק אריח לשיחה אדם שמרתק אותי באופן אישי, ויחד איתו נצלול לעולמו. עיתונות, קולנוע, ספרות, תקשורת, ספורט, פסיכולוגיה, עולם הנסתר, מוסיקה ונושאים רבים אחרים.
שמעון פרנס מגיע לעושים היסטוריה. עושים שיחה, תוכנית חדשה. בקרוב.